שלום צופים יקרים, שוב אנחנו בתוכניתנו אורות התשובה. הפעם אנחנו מתכבדים לערך באולפנינו את זיו יחזקאל. זיו יחזקאל, אמן מוזיקה, נגן כלי הקשה, מלחין ושר, מפיק ומעבד מוזיקלי, מנחה קבוצות תקשורת באמצעות מוזיקה ומקצבים, ונשארה לי נשימה להגיד לכם את הדבר האחרון, אגרונום. מעניין. נשוחח איתו מיד אחרי הפתיח.
חוזר אליך חזרה כמו בן.
שלום זיו.
שלום שלום.
תודה שבאת לאולפן. נגיד לך גם בסוף. אבל כבר עכשיו. מצד הכרת הטוב. תודה רבה. הדבר הראשון באופן ספונטני שבא לי לשאול אותך, אומן ברמה שלך, בעל תשובה, מה שקרוי בעל תשובה. בדרך כלל אנחנו מצפים אולי שהוא יהיה ככה עם פעות ארוכות ויפות. אולי מעיל ארוך ומזכיר את רבינו, רבינו הקדוש, רבינו. והנה אתה לא בדיוק נראה לי ככה.
אני מאוד אוהב את רבנו גם כן, ואני לומד ממנו הרבה. אבל אני קוקניק בנשמה. חס ושלום. שואב את השראה שלי, גם במוזיקה וגם בחיים. והמוזיקה והחיים הם מאוד מחוברים ביניהם. מתורת הרב, מהגודל שלה, מהעוצמות שיש בה, עוצמות שמחוברות לחיים. בעל תשובה יכול להבין את זה. את החיבור הזה בין קודש לחול, המדהים שיש אצל הרב, שאני מקווה מאוד שכל עם ישראל יכיר את התורה הזאת לעומקה.
אז אנחנו נדבר עוד, אבל כמובן שהדברים מתחילים עוד הרבה הרבה לפני. שנים מקדם, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. איפה החוליות הראשונות שאתה מזהה בכלל את הניצנים של, נקרא לזה חשיבה דתית, הרגשה דתית, אתה לא צמחת. אולי מישיבות, לא צמחת בקהילות דתיות, אפילו לא צמחת בחשיבה דתית. זיכרון הכי קדום.
זה מתחיל בהרבה מקומות, שונים ומשונים, שמתחברים אחד לשני. אם זה... בזה שהתחתנתי, הפסקתי להיות לבן, הייתי אישה. ובזמנו גם הלכנו לסדרת הרצאות של הרב אוהד תירוש בנושא זוגיות. זוגיות, היינו חילונים לגמרי, ומצאנו את עצמנו רואים שיש ביהדות דברים מאוד מאוד גדולים, שקשורים ב...
סליחה, זה... רגע. התחתנת. בעצם העובדה שהתחתנת, זה דבר שקישר אותך לחשיבה דתית, לחשיבה רוחנית. הרבה אנשים מתחתנים. נכנסים לשגרה כזו או אחרת, כן. ממלאים, יש חובות ויש זכויות. מה הקשר לחשיבה דתית בעצם חתונה?
השלב הבא, אחרי החתונה, נתנו את הטלוויזיה מהבית. נתקנו מהמדיה. בדרך לכאן שמעתי את החזאי שאומר שעדיף לצאת, להישאר בבית, כי יש סופת חול עכשיו בחוץ. להישאר בבית ולראות טלוויזיה. אנחנו התנתקנו מההמלצות האלה. הבנו שלבנות בית זה... אני מדבר עוד לפני התשובה. זאת אומרת, זה ניצני התשובה. הבנו שלבנות בית זה... משפחה יושבת בבית, מדברת, מתכנסת, כל אחד מביא את עצמו פנימה, מדברים, מעמיקים, קוראים ספרים. זה משפחה. זה המשיך אחר כך גם בלידה טבעית של אשתי, שלידה שהעצימה אותה מאוד. חיפוש, בעצם כל הדברים האלה שאני מדבר עליהם, זה היה איזשהו חיפוש של אמת. חיפוש מתוך בירור, מתוך רצון להגיע לאמת בהירה, בכל תחומי החיים. לידה טבעית, אם ניקח לדוגמה את המקרה הזה, תחשוב, אישה הולכת ללדת, לאן היא הולכת? לבית חולים. בית של חולים. שמים אותה, שמים אותה על מיטה, על הגב. כל המערכת היא מאוד גברית במהות שלה, אפילו שיש מילדות. יש רופאים, אחראים. זה לא טבעי, זה לא, זאת אומרת, זה לא, כמעט לא נורמלי. אני יודע שהרבה אנשים עושים את זה. אצלנו זה הגיע למקום שהחיפוש הזה הביא אותנו למקומות מאוד מאוד מיוחדים, שוב, כמו הלידה הטבעית. זה התחבר עם הסדנאות שאני עושה של ה... ובמופעים המוזיקליים, אני גם מדבר, והרבה, כל הזמן, אני זוכר שמאוד חזק הנושא הזה של רעשי הרקע של החיים. יש המון רעש. לא רעש פיזי, יש רעש נפשי. העולם מלא שכי דעת. ודרך הצלילים, דרך העיסוק במוזיקה, אתה מגיע ל... אתה מחפש את הצליל המכוון. מחפש להתמקד. אתה עובד על עצמך. אתה מברר עוד ועוד ועוד, שוב, כדי לרווח, להכניס אוויר למערכת. זה מקור התשובה שלנו.
תראה, אני יכול להניח שיש אנשים רבים שבסך הכל יכולים לדבר על זוגיות פחות או יותר בצורה שבה אתה מדבר עליה. אולי גם להם אין טלוויזיה. יכול להיות שגם הם מפנים מקום לתרבות פנאי זוגית. גם הם עוסקים במוזיקה. יכולים לדבר דברים מאוד רוחניים על מוזיקה. אבל הם לא יושבים פה מולי. הם לא מגדירים עצמם כבעלי תשובה. הם לא לומדים את תורת הרב קוק, לתת. בכל אופן יש איזה היבט מיוחד, כן, ששייך לך, התהליך
כן,
שלך.
בהחלט, בהחלט.
כי זה מביא אותך לשלב הבא של הרצאות, דיברת על הרב אוהד תוירוש, אחר מכן מן הסתם אתה גם נכנס לאיזושהי מערכת לימוד מסודרת יותר.
כן.
איך זה מתפתח, השלבים היותר, נקרא לזה אמוניים, דתיים, מתוך כך?
אז באמת, דברים שלך מחדדים לי, שבאמת יש הרבה אנשים שמחפשים אמת, שאנשים מחפשים את הדרך הטבעית, שאנשים שהולכים לכל מיני לימודים אלטרנטיביים, זה מאוד מאוד אין. אצלנו החיפוש היה מאוד מבורר, מאוד מדויק, אני חושב, ומאוד לא מבולבל, כי אני חושב שיש הרבה בלבול היום. מה שאני בחוויה שלי, מה שאני רואה אנשים, יש הרבה בלבול. אנשים מחפשים והולכים לכל מיני כיוונים. בסוף הרבה מהם גם מגיעים לדרך הנכונה, בכל מיני צורות שהם. אבל אצלנו היה איזשהו חיפוש שמהתחלה חיפשנו... חיפשנו את האוויר, חיפשנו את הטהרה.
לאן אתה מגיע? לאן אתם מגיעים? לאיזה מרכזי תורה, לאיזה דמויות, לאיזה... אתה עולה מיד על הנקודה?
לא. לא מיד. הדרך מאוד מאוד קשה וארוכה. ולא רק זה, גם יש קשיים גם מצד, זאת אומרת, אתה עוזב עולם מסוים, עולם של חול לגמרי, ונכנס לעולם של קודש, שהוא אמור להיות קודש. ואתה רואה שם הרבה דברים שהם לא כל כך קודש. החיפוש של בעלי תשובה הוא מאוד מאוד קשה. אני גם, אולי זה מקום ככה להגיד שיש, לדעתי היום, שלב א', מאוד מאוד משומן, מערכות שעובדות נפלא, כל מיני ארגונים שעושים סמינרים, כל מיני ציבורים. שלב א', נותנים טעימה, יהדות, בוא אלינו, תראה זה יפה. עכשיו, זה צריך את זה, זה נפלא. אבל אני חושב שגם ראוי פה להזכיר, להגיד, דעתי, אני אומר, שצריך גם שלב ב'. למשל, שמשפחה חוזרת בתשובה, יהיה קשרים, לא בציבורים ה... יש, נגיד, ציבורים, אני מכיר את זה אצל החרדים, שיש קהילות, קהילה מחבקת, יש רב, דואג לך להכל. אין את זה בציבור. אולי ראוי ללמוד מזה משהו. וכן להכניס שלב ב' יותר מגובש, שחושבים יותר קדימה, מחשבה, אוקיי, יש בעל תשובה, משפחה למשל, כמונו, רואים הרבה כאב, הרבה תהליך מאוד קשה, מאוד לא פשוט.
זאת אומרת, כשאני שואל אותך לגבי תהליך התשובה שלכם, אתה בעצם אומר לי, אנחנו פוסעים פנימה, אנחנו מוצאים בתהליך ההתקדמות, לא הייתי אומר דלת נעולה, אבל דלת חורקת. חוסר הבנה. לרוחם של בעלי תשובה, לקשיים המיוחדים שלהם. בעצם זה משוכה שאתה עומד בפניה.
כן, אפשר להגיד במשפט ככה קצת...
אתם עומדים בפניה.
כן, משפט ככה קצת אולי שנשמע בומבסטי. דתיים לא מבינים בעלי תשובה. לא מבינים. בעזרת השם יבינו. הרב כותב הרבה על החיבור של קודש וחול, ועל... הרב כותב בפסקה במאמרי הראייה, בנדר בקודש, על רעננות ובריאות שמביא איתו החול. אני חושב, צריך לדעת שבעלי תשובה מביאים איתם הרבה רעננות ובריאות, מביאים איתם גם דברים אחרים, אבל ברעננות ובבריאות, כדאי להשתמש, כדאי למנף את זה, כדאי...
אתה מבין את הרתיעה של הדתיים בעניין הזה? דתיים מבית? אתה מבין את הרתיעה שלהם, החומרים שאנחנו כבעלי תשובה מביאים פנים?
אני לא מתעסק עם זה ברתיעה הזאת, זה לא... לא מעניין אותי.
לא, כדי למד זכות.
מה?
כדי למד זכות.
לא, לא.
אין לך בעיה עם זה.
אין לי בעיה עם זה.
לא בריטרוניה.
לא, מה פתאום.
רק מתאר תופעה.
אני מתעסק עם הדברים, אני מתעסק בעיקר. לא, לא, שוב, אני מתעלם מרעשי הרקע, זה בשבילי רעש רקע. השם שלם את זה. זה לא... אין לי נגד זה, אין לי בעד זה, אני לא...
אתה יודע, שמעתי כאן בעלי תשובה, בעבר שדיברתי איתם, שהשתמשו במשפט מאוד לא פשוט. בצר להם, הם אמרו, אנחנו חזרנו בתשובה למרות הדתיים.
שוב, אני...
אתה מתכוון לזה?
אני לא רוצה להעמיק בזה יותר מדי בנקודה הזאת, אבל בהחלט, אני יכול להגיד לך בתור בעל תשובה, אתה היית שם, שנינו היינו שם, בעולם שכולו חול. וזה לא מגרה לראות דתיים, זאת אומרת, זה לא עושה לך איזה משהו, עכשיו, וואו.
בטח שהיה מקומות בדרך, גרנו במוצא אילית, היינו שכנים, חבר טוב שמנגן איתי, נאור קרמי, שאנחנו נגיד ביחד, יש לנו הרכב ביחד, והם היו מזמינים אותנו לסעודות שניות. קלטנו אווירה של שבת, קלטנו מה זה שבת, מה זה סעודת שבת עם דברי תורה, עם עומק, עם גם אווירה, אבל לא רק, זאת אומרת, להיות דתי זה לא רק אווירה טובה, מסורתית כזאת. יש בזה עומק, יש בזה דברי תורה, יש בזה חיבור לחיים. דברי תורה הם לא איזה דברים בשמיים, זה תורת חיים, זה דברים שמתחברים לך לחיים. עכשיו, זה תנועה משני הכיוונים. זה איך התורה באה אליך, ואיך אתה גם מתייחס לתורה. תורת חיים. לא תורה, איזה פילוסופיה בשמיים, אלא מחוברת לחיים. טוב, אנחנו יודעים את זה, אבי יואל.
ואתה פוגש את המציאות הזו כפי שאנחנו מתארים אותה. שהחול והקודש עדיין אולי קצת צוררים זה את זה. אתה מאתגר את הקודש, אתה מאתגר את תושבי הקבע של הקודש, אותם אתה פוגש, נגדיר אותם כרגע כדתיים מבית. ויש איזשהו דיאלוג שבא לידי ביטוי בצורה מעט של חיכוך. באמת זה, לאור הדברים שאתה אומר, ייפלא שאתה דווקא מוצא את עצמך היום בקהילה שהיא מעוזה, המעוז של תלמידי הרמור. אתם גרים, לידיעת הצופים החביבים, אתם גרים בשכונת קריית יובל.
כן.
אולי לא מתוך אידיאל גדול, מצאתם עצמכם שם, אבל אתה יודע לדבר דברים או לומר דברים נפלאים וטובים על הקהילה הזו. ויש סימביוזה, יש דיבור. ספר קצת על המורכבות הזו. זה מסקרן להבין איך אתם מתפקדים שם.
זה דבר מופלא, החיבור הזה, כי אנשים כל כך שונים מאיתנו.
כל כך שונים.
כל כך שונים.
לכאורה.
אומרים על החבר'ה של הר המור, על האברכים, שהם יותר חרדים מחרדים. הם ציבור מאוד תורני, שחי את התורה בצורה נפלאה. הגענו שם דרך חיפוש אחרי גן לילד, ורצינו גן תורני שאין בו, אפילו לא רצינו, אתה יודע, סיפורים כאלה, סיפורי ילדים כאלה שמפספסים את החיים, מפספסים את המטרה. ואז עברנו לגור שמה באמת. גם ההתגלגלות לשם היא מאוד מעניינת, איך שהגענו, זה הכל ככה ממש משמיים. ומצאנו את עצמנו באופן הכי טבעי אלוקי, לא טבעי רגיל. מתחברים לאנשים האלה, להערה שיש באנשים האלה. ומיד, אתה יודע, הקהילה, אשתי יולדת, ומופיעים אצלנו בדלת במשך חודש עליהם. כל יום מביאים אוכל, לא רק לאשתי, כל המשפחה. שזה יש בעוד קהילות, אז ככה אני מציין את זה גם, חשוב. יש איזשהו, באמת, אתה מוצא את עצמך, עכשיו, הדיאלוגים שלי איתם הם מאוד מיוחדים עם האברכים של הר המור, עם החברויות שנוצרו.
נוצרו חברויות?
כן, בטח.
גם חברויות מוזיקליות אגב? מלווים מלכה, אולי אתם נגיד לנסות בטפנטם?
לא.
מה?
לא. לא. אולי יש להם טראומה מזה שהרב טאו כותב שמי שמנגן עם גיטרה זה ככה. אני צוחק, אני צוחק. הוא אומר את זה בהקשר... שלא, כן.
זיו, והמבין יבין. אנחנו אמרנו שאמרנו כרגע.
כן.
נשאיר קצת לדמיון של הצופים להבין את הדברים, לא יודעת הכל נוכל לספר להם. אבל תראה, בעל תשובה אומן, מיד. בעל תשובה אומן, כשמדברים בעל תשובה אומן, זה הזדמנות אולי קצת לדבר בדקות ספורות על סוגיות אופייניות שנתקלים בהם אומנים בעלי תשובה, סוגיות של התחדשות והשראה, שהמוזיקה נמצאת ביסודם, כן? או התחדשות והשראה נמצאת ביסודה של המוזיקה, של ההתפרצות הרגשית, לבין מסורת ושמרנות, רגש ושכל וכולי. המתחים שיש בין הדברים. אתה מרגיש את המתחים האלו? זה נתפס אצלך בכלל כמתח, כמשהו, כיריבות, כן? הרגש המוזיקלי עם המחויבות לקודש, כן? זה נתפס אצלך כסתירה, זה מוליד איזה מתח שיש לך צורך או הרגשה של אינחות לברר את זה?
אולי נדבר על מתח שקשור ברעיון תורני של כלל ופרט בחיים. הרב מדבר המון, בעין היה, כמעט כל פסקה זה כלל ופרט. והכניסה שלי לזה, הנושא הזה הוא מאוד, מאוד מעסיק אותי. קודם כל, זה אחד הנושאים בסדנה שאני עושה. אני אדבר עליה אחר כך, אבל המתח בין כלל ופרט, ואני רואה אותו בחיים כל הזמן, ומוזיקה זה מתבטא בצורה נפלאה. אז אולי אני אספר על איך זה היה אצלי. כי זה קשור בהתפתחות שלי כמוזיקאי. העניין זה של כלל ופרט, מה הכוונה? כשהתחלתי לנגן, בשנים הראשונות, התעסקתי, הייתי המון בפרטיות, איך אני מנגן. התקדמתי, התאמנתי, ואז התחלתי לנגן עם הרכבים. ואני זוכר את הנקודה שהרגשתי איך זה שאני הופך להיות כללי, מוזיקאי כללי, זה עושה אותי נגן יותר טוב.
זאת אומרת, היסוד הכללי אתה חשפת בעצם בעיצומה של הקריירה המוזיקלית שלך.
כן, ממש.
בתוך ההרכבים.
תראה, אז לא יכולתי לדבר על זה כמו שאני מדבר על זה עכשיו.
עכשיו אתה מבין, מפריע.
יש לי את ההגדרות. אני לומד מאמר של הרב טאו, יש לו שיחה לפסח. הוא אומר שמה, הכלל ופרט זה לא משקולת. אם הכלל עולה, אז הפרט צריך לרדת. להפך, שניהם מתעלים ושניהם יורדים אם אחד מהם יורד. יש חיבור, סימביוזה אדוקה ונפלאה בין כלל ופרט, עבודה הפרטית שלך, אם אתה מחבר אותה לעבודה הכללית, אתה מאמץ מבט פנימי של להיות מעל המציאות קצת. אני אספר על מפגש שלי מאוד מעניין, מרתק אפילו,
הייתי אומר,
עם הרב משה בלייכר,
כן.
שליטה, ואני נפגש איתו פעם בשבוע, אנחנו יושבים, ונוצרה חברות מאוד עמוקה בינינו, גם המשפחות, אנחנו לומדים תורה ביחד, זה אחד המפגשים המאוד מרגשים בשבילי, מאוד ממש פתחו לי משהו נפלא. וככה באחד הערבים שהגעתי אליו ללמוד, אמרתי, אני אביא את הפנטם. וניגנתי לו ולאשתו, הם נורא נהנו, שסיימתי לנגן, אמרתי להם, אני בעזרת השם אזמין אתכם להופעה של המעלות, ששם אני מנגן עם עוד שני נגנים, וזה הרכב. ושמה, אתם תראו, זה יהיה עוד יותר. נורא התלהבו, איך זה יכול להיות עוד יותר? אז אמרתי, אז זה בדיוק קשור, דיברנו אז גם, הייתה שיחה נפלאה, על העניין הזה של כלל ופרט, שאני, ברגע שהתחברתי והבנתי את הכלל, התחלתי להקשיב, ולא רק להתעסק בעצמי, הקשבתי לכל ההרכב, שמעתי את כולו, אז גם הנגינה שלי ניתה יותר טובה, הנגינה של זיו ניתה יותר טובה, התעלתה מהחיבור הזה עם הכלל.
אתה עוסק בהנחיית קבוצות תקשורת, באמצעות קצב.
כן.
מה עומד ביסוד הפעילות הזו?
הסדנה...
מה אתה מבקש להנחיל לאלו שבעצם באים לקבוצות האלו?
הסדנה עברה גלגולים רבים, התחילה לפני 15 שנה, הייתי מנחה קבוצות, בעיקר בחברות, מה שנקרא גיבוש צוות עבודה, פיתוח צוות, סדנות מנהלים. כאשר הרעיון היה באמת להביא את ההיבט של מנהיגות, אחריות בתוך הקבוצה, הסדנה השתדרגה עם השנים כל הזמן, וכמובן מרגע שהכניסה שלי לעולם התורה, אז הרעיונות היום של הסדנה, כולם שאובים, כולם מתוך רעיונות תורניים, ואני עובד עם צוותים חינוכיים, גם עם חברות, כל מיני ארגונים, גם עם נוער, ויושבת קבוצה במעגל, ו... מטופים ביחד. השיתוף הפעולה הזה דרך התקשורת עם הטופים, שהיא דרך תקשורת שהיא מאוד נאיבית, יש בה איזו תמימות כזאת, שזה לא צריך יכול לתוכנית, טכנית, כל אחד יכול לנגן. זה יוצר, זה ישר מציף ומעלה סיטואציות של תקשורת בין אישית. מה זה תקשורת בין אישית? איך אני פועל עם הקבוצה? איך אני כפרט בתוך הכלל הזה של קבוצה עכשיו משתפת פעולה ונגן ביחד? איך אני מקשיב לך? אנחנו עושים דיאלוגים. איך אני בדיאלוג? כמה אני מביא את עצמי? האם אני ממש רואה אותך? האם אני פועל איתך? והאם אני פועל איתך כמו שאני פועל איתו ואיתו? אותו דבר? זה שטנץ כזה? זה דפוס שמנהל את התקשורת שלי? או שאני מנקה את הדפוסים האלה? אני רואה, עכשיו אני מדבר עם יואב. אני מדבר עם מוישה. זה משהו אחר.
כל זה מתפתח ונלמד באמצעות קבוצות הקצב האלו. באמצעות כלי הקשה. תוכל לתת לנו איזה קטע אחד על הפנטם שנוכל לחוות משהו אפילו בלי הסברים. פשוט לחוות מה בעצם יוצא מזה. מה קורה בנו בשעה שאנחנו שומעים את הצלילים של הכלי המוזר הזה? הוא נראה כמו אבם אגב, הוא קטן. הוא נראה כמו איזה חללית, או משהו כזה, כן, של איזה חוצן.
כן.
הוא אולי נשמע, כן?
כן.
בבקשה.
תכניס את הרגל, תראה מה הקצב עושה לנגינה.
מילים, יוצא מגד רגיל. קצב וזרימה, הילכו יחדיו? תשובה, ראינו שכן. נפלא פשוט. יפה. אני אבקש בסופו של דבר, לקראת סוף הרעיון, אתה גם הלחנת שיר של רב קוק, כלא יבי, שיר שמוצא איש בת. היינו שמחים לשמוע אותך מבצע אותו. עבורי זה כבר הפעם שלישית, אני אשמע את זה עכשיו, פעם שלישית. אני מאוד אהנה לשמוע את זה פעם שלישית. עבורכם הצופים, פעם ראשונה, תשפטו אתם. בבקשה.
אז מה, ספר סיפור?
אחרי שתשמיע לנו את הקטע, נשמע קטע של שתי דקות. אחר בגן רק את הסיפור מאחורי הקלעים של השיר הזה.
אוקיי.
סיפור מנהג של עצמו, וזה נחתום.
ישמח ליבי וקרבי יגל דמי וחלבי לעת יקיץ אריה ולבי ואלוהי אבי לאבי לאבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לאבי לאבי את אליהו אליהו הנביא
ששון ידשן עצמותיי ומציון תבונה תבונה תמחומותיי כי יהפך לשחר ערבי ואלוהי אבי לאבי לאבי את אליהו ממחשך אצל האור ארץ מעפליה להר המור ולמרום הרים ממעמקי בור בשר טוב יניס כל עצבי ואלוהי אבי לאבי לאבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לאבי לאבי את אליהו את אליהו הנביא
יפה. נו, זה הפאנץ' חסר לנו ברב קוק. צד המוזיקלי, השראתי, הרגשי, הרב קוק. להלחין את הרב קוק. ברוך השם. סיפור מאחורי השיר הנפלא הזה. בקצרה, נטעם אותו.
הלחן הזה לשיר הגיע בצורה די ככה, זה היה איזשהו רוח הקודש אולי. היה איזה מוצא שבת שפתחתי ספר של הרב, פתחתי איזה פסקה, וזה היה מוצא שבת, פתחתי, נפתח לי שיר למוצא שבת. לא הכרתי, היה לפני שנתיים. קורא את השיר, אני רואה שיש שורה שחוזרת על עצמה. קראתי את המילים, נורא יפה. אמרתי, בעזרת השם, אני אלחין את השיר הזה איזה יום. חודש אחר כך, אני מוצא שבת, אני מנגן לילדים לפני שהם הולכים לישון ככה עם גיטרה, הם כבר קצת ככה, חלקם כבר נרדמים. ואז מגיעה מנגינה, כמו שהרבה פעמים, ככה שק, מלמעלה כזה, פתאום מנגינה, רואה. אני מתלהב, מחפשים מהר את הטייפ, אני מקליט, נרגע קודם כל, הצלחתי להקליט אותה, ואז אני אומר לאשתי, אתה יודע, לפני חודש, מספר לה את הסיפור שהיה. אמרתי, האם המנגינה הזאת מתאימה למילים של השיר? כנראה שנשלח במיוחד, ככה ספשייל. וזה איתי.
בול. כמו שאנחנו שומעים את זה עכשיו.
כן.
זה ממש תפור. תרמי צביעה. יצא מגד הרגיל.
יצא בעזרת השם בדיסק, שאני מקליט עכשיו.
אלבום, כן. איזה אלבום אתם עובדים עכשיו?
אני עובד עם מישהו בשם אליהו דיגמי על אלבום של שירה שאני שר שם, ומשהו באמת יפהפה, ייקח זמן. דיס שייצא בקרוב זה דיס של המעלות, עם נאור כרמי ואסף זמיר.
אני מבקש בך להודיע לנו, אנחנו קצרי רוח לשמוע את ה... באמת את היבול המוזיקלי שלך, יוצא מגד רגיל. זיו יחזקאל, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו מאחלים לכם, לך, כל המשפחה, בהצלחה, במהלך התשובה, עזרת השם. ושנזכה לשמוע אותך, גם בזירה המוזיקלית, גם בזירה החינוכית, את איש לעשייה. ובעזרת השם, אני חושב שעוד מצפה לך, בעזרת השם, עוד נשמע עליך הרבה פעמים. עוד הרבה.
תודה רבה.
שר כוח, כל טוב, תודה רבה. ולכם, מאזינים, לכם הצופים, שלום ולהתראות בתוכניתנו הבאה.